כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
פירות בספר בראשית ובתורה בא לידי ביטוי באופן מיוחד אצל יצחק אבינו. בתפילת גשם שתקנו מחברים את כל האבות, כל אחד בדרך אחרת, למים. על אברהם נאמר, זכור אב נמשך אחריך כמים, וכך הלאה. מגיעים ליצחק, נאמר בקטע הראשון, זכור הנולד בבשורת יוקח למעט מים, שבאו האורחים לבית אברהם, הם בישרו לשרה שבשנה הבאה כעת חיה ולשרה בן, ובהמשך נאמר, חפר ומצא בארות מים. למרות שהאבות חפרו, אברהם גם חופר בארות, אבל התואר חפר ומצא בארות מים מיוחס ליצחק. הפגישה הראשונה שלנו עם יצחק אחרי העקדה בקטע השני, ויצחק בא מבוא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. זאת אומרת, בפגישה בין יצחק ורבקה, יצחק מגיע לפגישה מבוא באר לחי רועי. בפרשת תולדות נאמר בקטע השלישי, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך ממנו כי עצמת ממנו מאוד. אבימלך מגרש אותו, ולך משם יצחק, ויחן בנחל גרר וישב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתימו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. אז אם ויחפור את בארות המים, בארות לשון רבים, לפחות כמה בארות, שני בארות מים. ואחר כך ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, ואמרו לנו המים, ויקרא שם באר עסק, כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שם סתנה, ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שם רחובות. אז הנה לנו כבר חמישה בארות. הבארות שחפר אברהם וסתמו פלישתים, יצחק חוזר וחופר, לפחות שני בארות. עסק סתנה ורחובות עוד שלוש בארות. אחרי שיצחק מגיע לבאר שבע, וברוך השם יש לו שם הצלחה גדולה, מגיע אליו אבימלך ואומר לו, באנו לחיות עמך ברית. אומר לו יצחק, סליחה, מה באת? גירשת אותי. מי גירש אותך? אתה החבר הכי טוב שלנו. מוכר, כן? וליצחק אין ברירה, הוא קורא איתו ברית. ואז מה קורה בקטע הרביעי? וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק, והלכו מאיתו בשלום, והיא ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו. ויאמרו לו, מצאנו מים. אז הנה, כבר באר שישית. ויקרא אותה שבעה על כן, שם העיר באר שבע עד היום הזה. מעניין, אנחנו בחשבון שלנו יצא שיש רק שש בארות, והנה קורא למקום ההוא באר שבע על שם שבע הבארות. מיד נסביר, אבל מעניין, זה הפעם הראשונה בתורה שקוראים למקום באר שבע? כן, אברהם אבינו קרא למקום באר שבע, כי הוא נשבע לאבי מלך שיהיה ביניהם ברית. על שם השבועה קרא לזה באר שבע. אבל יצחק קורא לבאר באר שבע, על שם שבע בארות, שהוא מתעסק בהן. הנה אומר הספורנו בקטע החמישי, והקרא אותה שיבה. קרא על באר שיבה, בני ישעיה, מקום שביעי שבו חפרו באר. ג' של אברהם, שסתמו פלישתים, כי אמרו בכל הבארות סתמו פלישתים, ולא יאמר כל בפחות מג' וג' של יצחק, שהם עסק סתנה ורחובות, וזה היה באר השביעי, שקראו שיבה, על כן שמאיר באר שבע, בסגול, מורה על השבועה, ועל מספר השבעה הבארות, אבל בימי אברהם היה שם הבאר באר שבע, בקמץ, על שם השבועה בלבד. אז הנה לנו, יצחק אבינו, מתעסק עם שבע בארות, יותר מכל המתעסקים בבארות ביחד. אומר על זה הרמב"ן, בקטע השביעי למעלה, ויקרא השם הבאר, יספר הכתוב, ויעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת, ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשווה. שואל פה הרמב"ן, אני ממש לא מבין, לא יכול להבין, למה התורה עוסקת עוד פעם ועוד פעם בעוד בארות שחופר יצחק, אין בזה לא כבוד, אין בזה לא תועלת. מה זה? יצחק הוא עבד שחופר בארות? יצחק הוא קודש קודשים, עולה על המזבח, לא מתאים לו לחפור בארות. השאלתנו הראשונה היא שאלת הרמב"ן, מה ראתה התורה כל כך להתעסק בבארות של יצחק, שמכסה ושמגלה את המכוסה וחופר בארות אחרים, הרי אין בזה לא כבוד ולא תועלת ליצחק. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מצאנו עוד באר במקום אחר, בספר שמות, אצל משה רבינו. אחרי שהוא הורג את המצרי, נאמר בקטע השמיני, וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין וישב על הבאר, ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות את צאן אביהם, ויבוא הרועים ויגרשום, ויקם משה ויושיען וישק את צאנם, ותבונה אל ראואל אביהן ויאמר, מדוע מיהרתן בו היום? ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצאן, מצרי עזר לנו, הגענו מוקדם הביתה. ויאמר אל בנותיו ואיו, איפה הוא? למה זה עזבתם את האיש? למה השארתם אותו ליד הבאר? קרן עלו ויוכל לכם, תביאו אותו הביתה, תכבד אותו, הוא עזר לכם. זאת אומרת, הבנות ויתרו מדברים איפה? בבית. באותו זמן איפה נמצא משה? ליד הבאר. תביאו אותו הביתה. על הפסוקים האלה נאמר בחזל בקטע התשיעי, איש מצרי הצילנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. מי שלא הודה בארצו, אינו נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו, קברו בשכם. איפה יוסף הודה בארצו? נאמר, פרשת וישב, הוא אומר לשר המשקים בקטע העשירי, כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אני עברי, אני בכלל לא מצרי. לא יודע מה רוצים ממני, מה עושים לי פה. יוסף הודה בארצו, נקבר בארצו. אבל בחזרה בקטע התשיעי, אתה, משה, שלא הודית בארצך, אין אתה נקבר בארצך. איפה משה לא הודה בארצו? כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים? ומשה רבינו לא מתקן אותם? איך הוא יכל לתקן אותם? הם הרי נמצאות בבית מדברות עם אבא, למה הם באו מוקדם? איפה נמצא באותו שעה משה ליד הבאר? הוא בכלל לא שמע את השיחה הזאת. איך הוא יכול לתקן אותם? מה זאת אומרת? משה רבינו לא הודה בארצו? אתם מכירים בן אדם יותר ממשה שרצה כל כך להיכנס לארץ? ורצה יותר מכולנו שניכנס לארץ? אין דבר כזה בכלל. אין דבר כזה. אין. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? משה רבינו לא הודה בארצו, ולכן גם לא מה? נקבר בארצו. איך אפשר לומר דבר כזה על משה רבינו? איפה משה רבינו לא הודה בארצו? אלה הם השאלות, ודרכם בסייעתא דשמיא, נראה פה היום דבר נפלא ביותר. שוב, בקיצור, אנחנו רואים שהתורה בספר בראשית מקדישה הרבה מאוד פסוקים לשבע בארות שמתעסק בהם יצחק יותר מכל אחד אחר ויותר מכולם ביחד. מה זה? אין בזה לא כבוד ולא תועלת ליצחק. כך שאלה רמב"ן. אז למה זה כתוב על דרך הפשט? נכון, הרמב"ן מציין שעל דרך הסוד זה בא לרמוז על שלוש בתי מקדשות, בית ראשון, בית שני, והבית השלישי, רחובות, ירחיב השם את גבולנו, ותהיה גאולה שלמה. אבל על דרך הפשט, אומר הרמב"ן, אין לי פירוש. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הכוונה לומר על משה רבינו, שלא הודה בארצו, ולכן הוא גם מה? לא נקבר בארצו. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. כשבאים לדבר על באר מים, יש כמה דברים שחשוב מאוד לדעת. דבר ראשון, אין שום סימן על פני השטח שמגלה לנו יש פה באזור באר מים. המים הם מאוד עמוקים, מעל פני השטח לא רואים כלום. שהולכים במדבר, שצבע המדבר חום, אולי צהוב, אבל כשרואים קצת ירוק במדבר, יודעים שיש מה? מים. באר אפשר לעמוד לידה, ולא להרגיש שעומדים ליד באר מים. כי אין שום סימן על האדמה שמגלה לנו את זה. וכך, הקדוש ברוך הוא אומר להגר, נאמר בקטע 11, היא נמצאת במדבר ביחד עם ישמעאל, ויפקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים. ותלך ותמלא את החמת מים ותשקט הנער. מה זאת אומרת ויפקח אלוקים את עיניה? היא עמדה ליד הבאר והיא לא שמה לב. כי אין שום סימן שיגיד לה שמטר ממנה יש באר מים. זה דבר אחד ביחס לבארות. דבר נוסף שחשוב לדעת ביחס לבארות מים, אנחנו מעולם לא חופרים באר מים. אנחנו רק מגלים את המים. הבאר קיימת שם מששת ימי בראשית. היא רק מכוסה באפר, לא רואים אותה. כשאנחנו מגלים את האפר, אנחנו מזיזים את האפר, מגלים את הבאר מים. לחפור, פירוש הדבר, אדם בונה בית, הוא חופר באדמה, מניח יסודות, ועל זה בונים את הבית. זה נקרא לחפור. באר לא חופרים. באר רק מגלים, כי הבאר נמצאת שם. לכן תראו כמה נפלא, בקטע הראשון, בשורה האחרונה, מה כתוב על יצחק? חפר ומצא בארות מים. איך היה צריך להיות כתוב? חפר בארות ומצא מים. לא, לא. הוא לא חופר בארות. הבאר נמצאת. אלא חפר ומצא בארות מים. הוא מצא את זה. היכולת למצוא באר מים היא במיוחד, במיוחד אצל יצחק אבינו. ולמה? כי יצחק אבינו אחרי העקדה, השם שלו יצחק נהפך לשני מילים, אומר האריזל. והמילים הם קץ חי. הוא הגיע לקץ, התחיל חיים חדשים. אז מי שרואה משם, רואה גם כן עמוק פה. מה שלא רואים מפה, רואים משם. ככל שהאדם מחובר יותר למה שמעליו, הוא רואה מה שיש פה, לא רק מעל פני השטח, אלא גם מתחת לפני השטח. ותראו דבר מעניין, מה הפעולה הראשונה בתורה שיצחק אבינו עושה? בואו ונראה. לחופה מסדר את זה מי? אליעזר. לעקדה הוא הולך עם אברהם. לברך את הברכות לבן הראוי מסדרת את זה מי? רבקה. זאת אומרת, מסדרים את הדברים מסביב, כל מי שצריך. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים שיצחק פועל ועושה בקטע ה-12, והעזרה יצחק בארץ ההיא, והאמצא בשנה ההיא, מאה שערים, ויברכהו השם. ויגדל האיש ואלך הלוך וגדול עד כי גדל מאוד, ואין לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו באותו פלישים. אומר רש"י בקטע ה-13, בשנה ההיא, ויזרה יצחק בארץ ההיא בשנה ההיא, אף על פי שאינה כתקנה, שהייתה שנת רעבון בארץ ההיא, בשנה ההיא, שניהם למה? לומר שהארץ קשה והשנה קשה. מה זאת אומרת הארץ קשה והשנה קשה? בצורת, אין גשם, הכל יבש, האדמה נבקעה כבר מרוב יובש. ויצחק מחזיק ביד כמה קילוגרם של חיטים, מה הוא צריך לעשות? קמח ולאכול את מה שיש. אבל הוא זורע, מה אתה זורע? שום דבר לא יצא. לא, לא, יצחק רואה משם מה שלא רואים מפה. הוא רואה מהמקום שבו הוא נמצא לעומק. והוא מבין, פה אפשר לזרוע. פה יש מים חיים. שהמים החיים האלה יעלו ויהפכו את הזרעים לחיטים, והוא מוצא מאה שערים. זה יצחק. הוא רואה לא רק מעל פני השטח, גם מתחת לפני השטח. אבל לא דבר יש. במי שרואה משם, מי שמחובר יותר למה שמעליו לקדוש ברוך הוא, זוכה שבעצם כל הבריאה משועבדת לו. כל הבריאה היא עבורו. כי הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. והאדם שמביא כבוד שמיים בצורה הכי גדולה, זוכה שכל הבריאה תצטרף אליו. אז אדם כזה זוכה שגם המים יעלו לקראתו. המים שעולים לקראתו זה בעצם מעין הודעה, הערכה, רספקט לאדם הגדול. אם זה אברהם אבינו, כמו שנאמר בקטע 14, רועב של אברהם היו מדיינים עם רועב של אבימלך. רועי אברהם אומרים לנו הבאר, ואלו אומרים לנו הבאר. אמרו להם רועי אברהם, כל מי שהמים עולים להשקות את צונו, שלא יהיה באר. כיוון שראו המים צונו של אברהם אבינו, את הצון שלו רק, מיד עלו. קל וחומר יצחק, שהוא הבכיר, הוא נולד, והוא חי כל חייו בארץ ישראל. אז הוא זוכה שגם המים, הוא מזהה אותם מתחת לפני השטח. זה יצחק. והנה, אשר אליעזר הולך למצוא אישה ליצחק, מה נאמר בקטע ה-15? והיא הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטואל בן מלקש את נחור אחי אברהם, וקדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידע, ותרד עינה, ותמלא קדה, ותעל. וירץ העבד לקראתה. הדבר הכי גרוע, הטעות הכי גדולה, שאליעזר יכול לעשות, לראות את הנערה הזאת שנקראת רבקה, ולרוץ לקראתה. עומדת ילדה, נערה שלא מכירים, לא מכירה את הבן אדם, פתאום הוא רץ אליה, היא לא תדבר איתו. זה מפחיד מה הוא רץ. אומר רש"י, וירץ העבד לקראתה בקטע ה-16, לפי שראה שעלו המים לקראתה. איך הוא ראה? הרי הוא לא עמד ליד הבאר. כי אם הוא עמד ליד הבאר, הוא לא צריך לרוץ, הוא הולך לקראתה. אם הוא רץ, זאת אומרת, הוא עמד קצת רחוק. אז איך הוא הצליח לראות שהמים עלו לקראתה? כי מה כתוב על רבקה? ותרד עינה, ותמלא קדה, ותעל. מה זה בטל? היא מילתה את הבאר, את הקד, מים מהבאר, זה לא עבודה פשוטה, ומצליחה להעלות את זה על הכתף. לא ייתכן דבר כזה. אין מצב באופן פיזי שאדם ידלה מים מהבאר, שהם כל כך עמוקים, ויעלה אותם מיד על הכתף. לא יכול להיות. פיזית, צריך לנוח. צריך לנוח. אם זה קורה, בוודאי שהמים עלו לקראתה. זה ברור לאליעזר. קורה את זה כל פעם אצל אברהם. שהמים עולים לקראתו, הוא יכל להשקות את הצון. לא עלו לקראתו, הוא העלה את המים מהבאר עם עוד עבדים של אברהם, נחו ואז ישקו את הצון. או אחרים ישקו את הצון. הנה, אחת כזאת, שהמים עולים לקראתה, היא צריכה להיות מיוחדת. יכול מאוד להיות שהיא תתאים ליצחק. ולכן כמה נפלא שהפגישה הראשונה בין יצחק ורבקה, הוא מגיע מבאר לחי רועי, היא מגיעה מהבאר במדיין. פירוש הדבר הולך לקום פה דור נוסף, שילמדו את העולם, שאפשר גם לגלות את מה שנמצא למטה למטה, ולהביא אותו למעלה למעלה מעל פני השטח. וכך זה ממשיך אצל יעקב, בקטע ה-17. וישא יעקב את רגליו, הילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, ואבן גדולה על פי הבאר. נאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. שמים לב, כמה פסוקים, 5 פעמים, המילה באר, וגם בהמשך, ואמרו לא נוכל עד, אשר יעשו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. הפסוק האחרון. היגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. ויש כצון לבן אחי אמו. לא יאומן. 7 פעמים. פעם אחר פעם. בזמן הקצר שיעקב נמצא ליד הבאר. באר, באר, באר. איך קורה שיעקב גולל את האבן מעל פי הבאר. והוא מצליח. להשקות את צאן לבן? איך? זה עבודה קשה מאוד. אדם אחד לא יכול לעשות את זה. אומרים חזל בקטע ה-18, ויגל את האבן, יעקב גלל את האבן מעל פי הבאר, כיוון שראו המים את יעקב, עלו מעליהן, שנאמר ויגל את האבן, וישק את הצאן. אותו דבר גם אצל יעקב אבינו. ומכאן אנחנו עוברים לעוד באר. לבאר של משה רבינו. הבאר הזה של משה רבינו, הוא מגיע מהארמון המצרי. תזכרו, בגיל 2 הוא עובר מהבית לארמון. היום הוא בגיל 20 או בגיל 40. רק לפני יום יומיים הוא ראה יהודי בחוץ פעם ראשונה. הוא בארמון כל הזמן. והנה עכשיו הוא מגיע למדיין. ומה קורה? הוא ראה את בנות מדיין מחכות בתור, להשקות את הגמלים את הצון, והרועים זורקים אותם. הוא מחזיר אותם בחזרה ועוזר להם. חוזרות הביתה, אבא אומר להם, למה באתם? איך הגעתם כל כך מוקדם? אבא, למה? איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלה לנו, ויש את הצון. שמעתם את הפסוק? בואו נראה אותו בפנים. בקטע השמיני, פסוק י"ט, ותאמרנה, איש מצרי הצילנו, פסוק י"ט, מיד הרועים, וגם דלה לנו, וישק את הצאן. מיד. ויאמר אל בנותיו, והיו, למה זה עזבתם את האיש? לכו, תביאו אותו, קרינה לו ויאכל לחם. למה? אומר להם, יתרו, אתם לא מבינים מי היה הבן אדם הזה. לא יעלה על הדעת שהוא דלו דלה וגם השקע את הצון. אי אפשר. זה בלתי אפשרי לאדם לעשות את זה. הנה, רואים חזל. בקטע ה-19. למה זה עזבתם? הכיר בו שהוא מזרו של יעקב שהמים עולים לקראתו. ויאמר אל בנותיו בקטע ה-20 והיו. אמר להם, סימן. שאתם אומרות שדלה וישקע את כל הצון, זה מבני בניו של יעקב, שעמד על הבאר והבאר מתברכת בשבילו. לא יכול להיות שאותו אדם דולה וגם כן מה? משקה. אין דבר כזה. המים עלו לקראתו. זה יתרו שמכיר את כל האלוהים שבעולם, יודע בדיוק מי זה אברהם ושרה ומי זה יצחק ומי זה יעקב. והנה עכשיו בא פה איש מצרי, זה לא, לא, זה לא מצרי, זה מישהו אחר לגמרי, זה מזרעו של יעקב. קרן עלו ויוכל לכם. ומשם עוברים לעוד באר, לבאר של מרים, שעליה נאמר בקטע 21, ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את האב ואתנה להם מים. היא הבאר נאמר בקטע 22, כלומר המפורסמת על כל האבות, היא הבאר שנתגלתה ליצחק, הבאר שראה יעקב, והבאר שעכשיו במדבר עומדת הבאר הזאת להוציא מים, ועל הבאר הזה נאמר בקטע 23, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענו לה. עלי באר ענו לה בקטע 24, אומר המדרש, בזכות מרים. הבאר שמלווה אותנו במדבר היא בזכות מרים. אז בואו ונראה מה ראינו עד עכשיו. דבר ראשון, באר אי אפשר לזהות מעל פני השטח. אפשר לעמוד לידה ולא להרגיש בה. ב', אנחנו לא חופרים בארות, אלא מגלים בארות. המים נמצאים, רק צריך לגלות אותם, להסיר את האפר. הבאר עולה מאליה, או היכולת לגלות בארות, זה ככל שאדם מחובר יותר לבורא עולם, למשהו גבוה יותר, הוא יכול לראות משהו עמוק יותר. יצחק הוא המיוחד בגילוי בארות, כי יצחק כל חייו זה קץ חי. הגיע לקץ, התחיל חיים חדשים, הוא חי פה ושם. אז הוא יכול לזהות בארות מהר יותר, יותר מכולם ביחד. אבל כל האבות, הבאר עולה לקראתם. וגם נבקעה הבאר עלה לקראתם. למרות שאישה בפדן הרם, אליעזר רואה בזה סימן שהיא אישה מיוחדת. והיא פוגשת את יצחק, היא באה מבאר מפדן הרם, הוא מגיע מבאר לחי רואי, ומקימים פה בעצם עוד דור, עוד זוג שיגלה לעולם, שאפשר משם לראות הרבה יותר עמוק ממה שרואים פה. מי שמחובר לשם מבין גם מה שקורה פה. והדברים ממשיכים הלאה, אצל משה רבינו. וזוהי הבאר של מרים. וכאן, אנחנו מגיעים לעוד היבט ביחס לבארות. באר זה המראה, המירר שלנו. כי כל אחד מאיתנו הוא בעצם באר מים. כי בורא עולם ברא את האדם הראשון, עפר מן האדמה. ולאפר הזה בורא עולם הכניס נשמה, והיפח באפיו נשמת חיים. הנשמה זה הבאר מים חיים של האדם. הגוף זה האפר, זה האדמה שמתוכה מתגלית הנשמה. האדם זה האפר שמתוכה עולים המים לקראתו. לכן גם בלימוד בסיסי בביולוגיה, כולם יודעים ש-70% מהאדם, מה זה?
מים.
מים. מים. תפקיד האדם להאמין שבתוך תוכו יש מים חיים, ויש בכוחו להוציא את זה החוצה. איך מוציאים את החיים שיש בפנים החוצה? פשוט וברור, בלי שום ספק. רואים אדם מיוחד, מעריכים אותו, מאזינים לו, מכבדים אותו, בגלל מה? הדיבור, רואים דיבור מיוחד, דיבור שמשפיע, דיבור אמיתי, דיבור שמראה את הפנימיות של האדם. המדבר, כמו שכותב לנו רשי, היה האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. כוח הדיבור בעצם מגלה את הבאר מים החיים שבתוכו ומוציא את זה החוצה. והנה לנו משה רבנו נמצא במדבר. מדבר ומדבר זה אותם אותיות. הוא נמצא במדבר ועכשיו הוא מגיע לשיא של חייו. אדם בחייו יש לו שליחות, לכל אדם. הוא עובד כל החיים כדי להגיע לאותם רגעים, לאותם שעות, לאותם זמנים, שהוא יכול, הנה עכשיו, כל מה שעשית עד היום, זה בשביל הדבר הזה. בשביל הרגע הזה. שרבינו, המים עולים לקראתו במדיין, זה הפעם הראשונה שבורא עולם מדבר איתו. עד אז, בגיל שנתיים, הוא עובר לארמון. בארמון של פרעה לא מדברים איתו. הוא בורח למדיין, המים עולים לקראתו, זה הפעם הראשונה שבורא עולם מדבר איתו. קורא לו פה נס גדול. מה בעצם אומר לו בורא עולם? תקשיב טוב משה, השליחות שלך פה בעולם תהיה, שיהיה עוד זמן, אתה תגיע לזמן הזה, ששוב המים יעלו לקראתך. פה הם עולים לקראתך ואתה עוזר לבנות יתרו. עוד פעם יעלו המים לקראתך ואתה תעזור לבני עמך. שיעלו המים לקראתך במדבר, כי אתה מדבר, אז עם ישראל יבין, וואו, איזה כוח יש לדיבור. אם הוא דיבור טוב, הטבע שומע אותו מדבר. הטבע מאזין ועושה את רצונו. אז אם זה קורה במדבר, על אחת כמה וכמה בארץ החיים, שנעבור את הירדן לארץ ישראל, שעל ידי דיבור נכון נוכל לגדול, נוכל שהכל יגדל ויהיה עבורנו. כל הבריאה תקשיב לנו ותעשה את רצוננו. כאן משה רבינו לא הצליח למלות את השליחות שלו. שחזל אומרים, משה רבינו לא הודה בארצו, זה לא שבנות מדיין, בנות יתרו אומרות, איש מצרי אצלנו. ודאי שלא. הוא לא שמע אותם, הוא לא היה שמע, הוא לא יכל להגיד כלום. שלא הודה בארצו, פירוש הדבר, שהוא מגיע לרגע, שכל חיים הם בשביל הרגע הזה. לדבר, לדבר, ועל ידי דיבור, להראות שהטבע שומע ומה הם יוצאים, אז עם ישראל יגיד, וואו, עכשיו ניכנס לארץ, על ידי דיבור נזכה לכל, לכל הברכה, לכל השפע של הארץ. וכשזה לא קרה, זה הכוונה לא הודה בארצו. הוא יחמיץ את ההזדמנות ללמד אותנו שבארץ ישראל בדיבור נכון יכולים לזכות לכל הברכה. ולכן תראו כמה נפלא הדבר. בקטע 27 נאמר, אמר רבי חייא, כל הרוצה לראות בערה של מרים, יעלה לראש הכרמל, ויצפה, ויראה כמין כברה בים, זוהי בערה של מרים. לעלות לכרמל בחיפה, ומשם לראות את ים כנרת, ואיזה צלחת, צורה של צלחת במים, זה הבאר של מרים. מהכרמל לא רואים את ים הכנרת. מה זה לעלות לכרמל ולראות את הכנרת? אלא כרמל זה לא רק הר הכרמל בחיפה. כרמל זה אחד מהשמות של ארץ ישראל. נאמר בקטע 28, שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי והלכו אחרי ההבל. ויבהלו, ולא אמרו איה, השם המלא אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ יה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פריה וטובה. ארץ ישראל נקראת גם ארץ הכרמל. מי שרוצה להראות, לראות את בערה של מרים, היום, יבוא לארץ ישראל. תראו מה קרה. שממה היה בארץ. מלריה. כלום לא היה. והנה הכל גדל. תראו מה היה לפני 20 וכמה שנה בנגב. בגוש קטיף. חול. באנו לשם. הבאר, בארה של מרים, הבאר של האבות, הבאר של ארץ ישראל, פתאום מפריחה את השמש. איך? זה חול, זה חול, זה שמש בחול. הבאר שומעת אותנו מדברים, הדבאר מאזינה אותה, מאזינה לדיבורנו, והנה היא עולה. המבין הגדול והמגלה הגדול של בארות זה יצחק, כי יצחק כל מהותו זה ארץ ישראל, חי כל חייו, נולד באמת ונפטר בארץ ישראל, והשם יצחק מקפל בתוכו את כל השמות של ארץ ישראל. יוד של יצחק זה ארץ ישראל, צדיק של יצחק זה ארץ הצבי, חד של יצחק זה ארץ החיים, קוף של יצחק זה ארץ הקדושה. זה יצחק. כל השמות של ארץ ישראל בו. לכן התורה כל כך מעריכה בבארות שחופר יצחק. כי יצחק בא לומר לנו, אתם שומעים באר? זה כמו לעמוד מול הראי ולהגיד, רגע, רגע, גם אני באר. מה אני עושה עם המים שבתוכי? איך אני מגלה אותם החוצה? זה מים חיים. איך אני עושה לגלות אותם החוצה? כוח הדיבור המדבר שבי יכול להפוך מדבר ליישוב. אני עושה את זה. אם כן, המים יעלו עוד. יעלו מאליהם. ולכן תראו כמה נפלא בקטע 29 בגמרא בברכות, אמר רבי חנינא, הרואה באר בחלום רואה שלום, שנאמר ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. רבי נתן אומר, מצא תורה, שנאמר כי מוציא מצא חיים, כתיבה חבר מים חיים. רבא אמר, חיים ממש. אז אדם חולם בלילה על באר, יצפה למה? לתורה, לחיים ולשלום. אומר חתם סופר, תורה, חיים ושלום, זה ראשי תיבות של המילה תחש. הכיסוי העליון של המשכן זה אורות חשים. בורא עולם שמוציא את האדם מגן עדן, הוא שולח אותו, אבל הוא נותן לו GPS, הוא נותן לו ווייז, איך הוא יוכל לחזור בחזרה. ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר כתוב קוטנות אור באלף, לא בעין. כי מה היו עשויים אותם קוטנות אור, אומרים חז"ל? אורות חשים. הנה, אתה באר, תהפוך את האור בעין, שזה האפר, למים, שזה הנשמה. תהפוך את האור בעין לאור באלף, זה אור הנשמה. אז תוכל לחזור לאיפה שהיית. זה התחשים שמכסים את המשכן, זה התחש שמכסה את האדם, ובעצם בא לעורר אותו כל הזמן, תורה, חיים, שלום. אם כך, תראו כמה נפלא, רומז לנו השפת אמת, עניין הבארות בקטע 26, כתיב סתמום פלישתים, וימלאו מפר, עסק שטנה ורחובות, הנה כתיב עד יעלה וישקע, וייצר את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. נתן הקדוש ברוך הוא הנשמה לאדם, שבכוח הנשמה יחיה, יחיה גם את הגוף. כי הכל בחוכמה עשה. נמצא גם הגוף, חיות מוצנע ומותמן. גם בגוף יש לנו חיים בפנים, זה הנשמה. מי מנסה כל הזמן לסתום לנו את הבאר? הפלישתים. פלישתים מנסים לסתום את הבארות. והעבודה שלנו הוא לא להיבהל. להראות שהבארות שלנו זה בארות חיים. ולכן, כמה נפלא, מוכיח אותנו הנביא ירמיהו בקטע 28, בשתי השורות האחרונות, פסוק י"ג, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. מדהים, הכתיב זה בארות. הקרי זה בורות. לקחנו את הבאר והפכנו אותה לבור. לוקחים באר מים חיים והופכים את זה לבור. לא, לא. בורא עולם רוצה מאיתנו שנזכור. אנחנו לא מתעסקים בבורות. אנחנו מתעסקים רק בבארות. הנה משה רבינו, שהמים עולים לקראתו, בפגישה הראשונה שלנו, כשהוא יוצא ממצרים, על אותו משה נאמר, הועיל משה באר את התורה הזאת היטב. כי באר זה לא רק של מים מן האדמה, באר זה גם מים שיוצאים מתוכנו, מים של ברכה, מים של תורה, תורה נמשלה למים. זה פרשת הבארות מבקשת מאיתנו. הבאר הולכת איתנו כל הזמן, היא קיימת. אנחנו רק צריכים מה? לגלות אותה. אם נגלה אותה בנו, נגלה אותה גם בארצנו. כי איך נאמר בזכריה בקטע ה-30, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, חציים אליהם הקדמוני, חציים אליהם האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. אומר רב אליעזר בן הורקנוס בקטע 31, היה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים, להשקות את כל סביבותיה. היא הבאר שעליה מדבר יחזקאל בפרק האחרון, שיצאו מים חיים מירושלים, יעברו דרך שער האשפות, יגיעו לדד סי, לים המוות, לים המלח, יהפכו אותו לים של חיים, ויהיו שם עצים ופירות ואילנות, ודייגים ידוגו דגים, והכל יקבל חיות. אם נגלה את הבאר שבנו, נזכה גם לבאר של ארצנו, ואז למה נזכה? לבעיה השם, למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
כל חי תמיד איתי, כל חי.